השיעור הקודם שלנו היה כבר לפני שלושה שבועות. בשבוע שעבר לא הייתי פה בגלל שאני גם מחנך של כיתה י"א בגבעת שמואל, ואז היה לנו ישיבת מורים, אספת הורים. יש שם ישיבה תיכונית. גם. יש שם גם אולפנה, אבל גם ישיבה תיכונית. היה לנו אספת הורים, אז אמנם בזום, אבל הייתי צריך להיות שם. בשבוע לפני זה היה הקמפיין של הישיבה, שברוך השם נחל הצלחה יפה ומבורכת. אם כבר דיברנו על זה שצריך כסף לבית כנסת, גם ישיבה צריכה כסף. וזו הזדמנות גם לברך את כל התלמידים שנרתמו והיו שותפים, זה בהחלט לא דבר מובן מאליו. לפעמים זה לא דבר קל וכיף להתקשר לאנשים, לבקש תרומות, אבל מצד האמת, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח, וזה מאוד קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, התחלנו לעשות בנושא של המרגלים של יהושע. שהוא שולח מרגלים אל יריחו, והמרגלים האלה באים, אומנם 40 שנה אחרי, אבל עומד לנו ברקע חטא המרגלים בתקופת משה רבנו. והשאלה הראשונה ששאלנו בשיעור הקודם, איך יהושע חוזר על אותה טעות? כבר משה רבנו שלח פעם אחת מרגלים, והתוצאה הייתה הרת אסון, חיכינו 40 שנה. אז אומנם אצל יהושע בסוף זה היה בסדר. אבל איך אתה חוזר על אותה טעות? איך אתה עוד פעם שולח מרגלים? וגם הראינו שבפשט הפסוקים, הקדוש ברוך הוא מעביר ביקורת לא רק על המרגלים שחטאו, אלא גם שליחת המרגלים הייתה לא טובה. לא הייתם צריכים בכלל לשלוח מרגלים. זה לא היה דבר חיובי, עצם שליחת המרגלים. ואז הראינו, ובזה בעצם עסקנו בשיעור הקודם, ביחס בין נס לטבע. הראינו שתקופת משה רבנו זה תקופה של נס, תקופה ניסית, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם בצורה ניסית, ולכן כן מתאים לשלוח מרגלים, לכן לא מתאים לשלוח מרגלים. כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלי רש! אז עזוב, אתה לא צריך מרגלים, אתה לא צריך שום השתדלות בצורה טבעית, תעלה ותירש את הארץ. ולעומת זאת, בתקופת יהושע כבר עברו 40 שנה. עם ישראל כבר לא בתקופה ניסית. במדבר, זה היה תקופה ניסית לגמרי. מן מן השמיים, עמוד ענן, עמוד אש, ענני כבוד שעוטפים אותם, באר שמתגלגלת איתם במדבר. הכל בדרך ניסית. ואילו בתקופת יהושע כבר נפסק המן. מה הם אוכלים, דרך אגב? ואוכלו מעבור הארץ בשנה ההיא, נכון? הם אוכלים, הם פשוט אנשי יריחו לצורך העניין, מתבצרים בעיר. יריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, ינצא ואין בה. ועם ישראל בוזזים בכיף את השדות של יריחו. כי השדות מחוץ לעיר. אז הם בכיף יכולים ללכת לאסוף את התבואה ולאכול ממנה, וזה מה שהם עושים באותה שנה. על כל פנים, אז לא שנגמרו הניסים. יש לנו עוד בספר יהושע כמה ניסים. מי מכיר נס בספר יהושע?
עם הארון.
עם השמש.
הארון שמה?
שנשא את הנושאים.
אוקיי, זה נכון, למרות שזה מדרש, וזה לא כתוב מפורש בפסוקים. נכון. הארון, חשבתי לזה אתה מתכוון. זה נכון שחז"ל אומרים שהארון נשא את נושאיו, כלומר, שהארון תפקד כמו איזה רחפת שעולה באוויר, מתרומם, ונושא איתו את הכהנים שמחזיקים אותו, אבל עוד לפני זה, ברגע שרגלי הכהנים נטבלו בקצה המים, הירדן נבקע לשניים. הים ראה וינוס הירדן. סתם לא, הים ראה וינוס, הירדן נסוב לחוף. אתם מכירים משל איזה בדיחת ביינישים כזאת, ששואלים, מה זה הים ראה וינוס הירדן? אם הים ראה, למה הירדן נס? אז עונים שזה בדיוק מה שכתוב בהמשך המזמור. מה לך הים כי תנוס הירדן? אבל, כן, אני מקווה שהבנתם שזה לא פשט הפסוקים, אבל זה גם לא, כאילו, בדיחה בינישים לא אמורה להיות מצחיקה. עצם זה שמספיק שכאילו זה בדיחה עם רקע בינישי, אז זה מספיק. על כל פנים, נחזור רגע לעניינינו. זה באמת ההגדרה, בדיחה בינישים זה בדיחת קרש עם איזשהו ניואנס דתי. זה כאילו הרעיה. על כל פנים, אז תקופת יהושע היא באמת, למרות שיש עדיין ניסים, הזכרתם שמש וגבעון דום, מי שזוכר עוד ניסים ביהושע?
שופרות.
שנפלו החומות, כן, אתם משלימים אחד את השני, נכון?
השמש.
שמש הזכירו, הירדן הזכירו, יש רק עוד נס אחד. זה ספר שמואל, אבל סבבה. זה גם לא כזה נס, ספר עונש. אבל היה עוד נס אחד, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. אבני ברד ענקיות ירדו ופגעו בו. אז יש כמה ניסים, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. בכל המלחמות, העיקר לא היה הנס. העיקר היה המעורבות הטבעי, ניצחון טבעי. הקדוש ברוך הוא גם מסייע, הוא גם שולח ניסים. וזה מה שהדגשנו בשיעור הקודם. אם אתם זוכרים, הזכרנו את הסיפור שמופיע בגמרא, מסכת שבת, על אותו אדם שלא אשתו נפטרה ולא היה לו כסף למנקת, להניק את בנו. אז הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, שמה? שנבראו לו דדים כשני דדי אישה והניק את בנו. עכשיו אף אחד מאיתנו לא היה רוצה נס כזה. ואם כבר, בעצם הבאנו דברי הרב קוק זצ"ל שאומר שכשיש טבע, אז מעלת הניסים היא גדולה מאוד. מעלת הנס זה דבר חיובי. כאשר הטבע הוא מצוין. זאת אומרת, אם האדם הזה יש לו אישה וילדים וכסף והכל טוב, וגם הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים, אשריך זה סימן לברכה ולאהבה של הקדוש ברוך הוא אליך. אבל אם המצב שלך על הפנים, הרי אם הקדוש ברוך הוא באמת היה רוצה בטובתו של אותו אדם, מה היה עושה לו? כן, אז קודם כל שאשתו לא תלך ולא תיפטר מן העולם. ואם כבר אשתו נפטרה, נגזרה עליה גזרה, שיהיה לו כסף למנגד לנגד בנו. אז לא זה ולא זה, אז בסדר, אז יש פתרון, אבל הפתרון הוא פתרון ניסי, הוא פתרון גרוע. כמה גרוע האדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית. לא כל פעם שיש נס, זה דבר חיובי. באופן עקרוני, השאיפה היא שתמיד יהיה לנו מצב טבעי מתוקן. שבלי ניסים, אנחנו מסתדרים אחלה. ואז, אם גם מוסיפים לזה ניסים, גם ברוכים.
והמלחמות שהם כפו את הארץ היה נס שאף אחד לא נהרג, לא חוץ ממלחמה אחת.
נכון.
אז זה גם נס, זה לא
זה, נכון. אבל זה דוגמה...
זה יש בהרבה מלחמות.
בהרבה מלחמות, בוא נאמר, יש... אם אנחנו בדיוק עומדים עכשיו לפני חנוכה, יהודה המכבי, אנחנו אומרים, על הניסים ועל הנפלאות שעשית לבותינו בהם בזמן הזה. איזה ניסים? הניצחון. מה עוד? נס פח השמן, נכון? אז יש לנו שני ניסים, נס פח השמן ונס הניצחון. הניצחון היה נס?
לא, דווקא היה עוד נס שמוזכר, שהם הצליחו כאילו להכניס מוטיבציה לכולם, שזה היה כאילו כל הסיכויים היו נגדם. וזה, והם
הצליחו
לשכנע את האנשים, להילחם.
בהחלט. זה שהם תפסו אומץ להילחם נגד יוון. יוון הייתה אז מעצמת על. אמנם כבר לא הייתה המעצמה היחידה. קצת כמה שנים לפני כן, יוון הייתה מעצמת על היחידה בעולם, ששלטה בכל אירופה ואסיה ואפריקה, בכל היבשות המוכרות, יוון שלטה. בשלב הזה היא כבר הייתה קצת מעצמה בדעיכה, אבל הייתה המעצמה האזורית הגדולה באזור. והיו אז כמה, היה פרטים, היה יוון והיה רומא, אלה שבגדול שלוש מעצמות שלטו בעולם, זה אחת מתוך שלוש מעצמות מובילות, והיא זאת ששולטת פה. אז אוסף של חקלאים שעוזרים עוז ואומץ להילחם נגד כאלה, כזאת אימפריה אדירה, זה בעצמו נס, זה ודאי נכון. אבל האם זה באמת נס? זה שינוי סדרי הטבע? האם במלחמה היה ניסים, במלחמה של יהודה המכבי, עם היוונים היה ניסים?
חוץ מזה שהם היו קצת על הרובה
והם יכולים לנצחו. אז איך באמת הם ניצחו?
זה לא באמת נס.
איך זה קרה? רבים ביד מעטים. בזכות האיכות אתה אומר.
אתה יכול לתרץ את זה
בהרבה דברים. מה אתם אומרים? איך זה קרה באמת?
קבוצה קטנה שהם לא לוחמים, הם נלחמים עכשיו וחיילים ממש
מנסים. זה מדהים, אני מסכים שזה מדהים. איך באמת זה קרה? מישהו יודע איך זה קרה? ירדו אבנים מהשמיים והרגו את היוונים? האם האדמה פתחה את פיה ובלעה את היוונים? כשאנחנו קוראים על ניסים, אז אנחנו יודעים לתאר אותם. אנחנו יודעים להגיד, קריאת ים סוף, הים נבקע ואחר כך כיסה את המצרים. קורח, האדמה פצתה את פיה ובלעה אותם. עדת קורח יצא אש מהשמיים ושרפה אותם. יהושע באחת המלחמות ירדו אבנים מהשמיים והיכו אותם. מה היה אצל היוונים? ממה הם מתו?
במלחמה רגילה, כאילו.
עכשיו אני מסכים שיש פה נס נסתר. יש פה נס, הוא לא שינוי סדרי טבע. דרך אגב, באמת, באמת, יש על זה מחקרים מדהימים. יהודה המכבי היה אסטרטג מדהים. הוא היה אדם בעל תחבולה ובעל יכולת תכנון יותר מאשר בעל יכולת, הוא גם היה בעל יכולת מלחמה. אחת הסיבות שקוראים לו מכבי, יודעים? למה קוראים לו זה יהודה המכבי? מה?
מכה, לא?
לא, זה מכה, זה עם כף.
פטיש.
מה? נכון. מכבת זה פטיש. ואחד ההסברים, למה הוא נקרא מכבי?
כמוך בעלים השם.
זה גם, נכון. אבל זה עוד הסבר. אבל עוד הסבר, שהוא היה פשוט נלחם עם פטיש מלחמה ענק. מכירים פטישי מלחמה? אולי מסרטים. מה זה מכירים? לא מהיום יום אני מקווה. אבל היום אנחנו נלחמים עם טנקים, מטוסים ורובים. אבל פעם היו כאלה שמיומנים בחרב, היו כאלה בחץ וקשת, והיו ענקים כאלה, עם פטיש מלחמה במשקל איזה 10 קילו, שככה מרוצצים ראשים. וזה היה יהודה המכבי, היה כנראה איזה אדם באמת עוצמתי, אבל הרבה מעבר לגדולה שלו הפיזית והמלחמתית, אז זה גם ודאי, גם, איך קוראים לך? מה שמשה אמר, היכולת שלו, שמתתיהו לפניו, ואחר כך שלו, לסחוף את העם אחריו, אבל לא פחות מזה, האסטרטגיה. פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוא מצליח למשוך את היוונים לאיזשהו מקום צר. היוונים היה להם עוצמות אדירות, היה הצבא המסודר ביותר בעולם והמאורגן ביותר בעולם, וזה גם הייתה נקודת התורפה שלהם. היה להם, היוונים היו מסודרים, זה היה ביחידות שנקראות פלנקס. הפלנקס זה היה שורה של 16 לוחמים, עומדים צפופים, ממש אחד בשורה, 16 לוחמים, עם חרב באורך 6 מטר. עכשיו, והם עומדים ככה, לצורך העניין, עומדים פה עם החרב באורך 6 מטר, מיד מאחוריהם עומדים עוד שורה. והחרבות שלהם נמצאות, כי נגיד, אם אני עומד כאן והחייל השני פה לידי, אז ביני לבינו עוברים גם החרבות של אלה שמאחוריי. וגם אלה שמאחוריהם. 16 על 16, 16 על 16 לוחמים. כשאתה עומד מול הפלנקס הזה, אתה רואה כמו איזה קיפוד ענק של חניתות. כי כמו שאתם מתארים אצלכם, החנית הראשונה היא ככה, השנייה ככה, השלישית ככה, הרביעית ככה, ויש לך בעצם כמו איזה קיפוד ענק. איך אתה בכלל מתקרב? זה 6 מטר, אתה לא יכול להתקרב בכלל. אתה בא עם פטיש? איך אתה בא עם פטיש? אתה לא יכול להתקרב 6 מטר מהבן אדם, אתה כבר מת. אבל יהודה המכבי לקח את זה דווקא לנקודת התורפה שלהם, דווקא בגלל שהם כאלה מאורגנים, אז ברגע שהם נמצאים בהרי יהודה, בהרי גופנה, בוואדי חלמיש, בכל מיני מקומות שהם הרבה יותר צרים, אז אתה נאלץ, ויהודה היה לו גם מודיעין מעולה וגם יכולת לצפות לאיפה הם יעברו ולעשות להם מערב בדיוק בנקודות האלה, ואז הוא תוקף אותם במקום שהם קצת יותר מבולגנים, ורק חלק יכולים לעבור. עכשיו, כל זה לא נס. וחוכמה מאוד מאוד גדולה של יהודה, ומיומנות, ומודיעין, וביצוע טוב, וגם מסירות נפש. היו תמיד את האלה שרצו, לא תמיד, אבל לפחות בחלק מהמלחמות זה מתואר כך, שהיו חלק שרצו לקראת היוונים, מין משימת התאבדות כזאת, שהם יודעים שהיוונים יראו אותם, ישר יתקפו אותם. והם, הכוח החלוץ הזה, חלקו יודע שהוא הולך למות. אבל הם מושכים את היוונים אל תוך המלכודת לרדוף אחריהם לאיזשהו נקיק יותר צר, ואז משני הצדדים תוקפים אותם הכוחות האחרים של חילות יהודה. היה דבר דומה קצת במיתלה. שמעתם על קרב המיתלה?
זו פעם היחידה שצנחו, לא?
פעם היחידה שצנחו בקרב, כן, במלחמת סיני, מלחמת קדש בשנת 56. מלחמה פחות ידועה. אנחנו מכירים מלחמת העצמאות, ששת הימים יום כיפור, נכון? אבל הייתה עוד מלחמה. תשימו לב שבתחילת ימי המדינה לא היה 10 שנים בלי מלחמה. 48, מלחמת העצמאות. 56, זה אחרי 8 שנים. 56, מבצע קדש. אחרי זה, יש 11 שנים.
יש 11 שנים, לא?
מה?
מלחמת ההתשה גם הייתה.
ההתשה הייתה מיד אחרי, ההתשה הייתה בין ששת הימים לבין יום כיפור. אז נכון, יש פה 11 שנים. אבל אחרי 11 שנים, מלחמת ששת הימים, 67. 5.5 שנים, יום הכיפורים. אז זה היה מאוד אינטנסיבי, אנשים לחמו מלחמה, אחרי מלחמה, אחרי מלחמה. וגם 48 היה ממש זמן קצר אחרי מלחמת העולם השנייה. מתי נגמרה מלחמת העולם השנייה? 45 נגמרה. אז תחשבו, אנשים, היו אנשים שעברו תוך זמן קצר 5 מלחמות. זה מטורף. אני הייתי... התגייסתי בשנת 91. תשנון א'. ושירתי במילואים לא מעט שנים. בסדר, אז היה מלחמת לבנון השנייה, היה צוק איתן, היה לא צוק איתן. היה את חומת מגן לפני זה, וזהו, כאילו, לא לימוד קרבות. הרב גבריאלי עוד לחם במלחמת לבנון הראשונה, איבד שם לא מעט חברים, היה מורכב, תשאלו אותו פעם, שיספר לכם, ביום הזיכרון או משהו, בוקשו ממנו, סיפור עוצמתי, עם המון, גם המון קושי וכאב, וגם גבורה ועוצמה, עוצמת רוח. על כל פנים, במלחמת קדש, אז היה צנחו במיתלה, איזשהו אזור בדרום. הצנחנים צנחו לשם והם צנחו ישר לתוך מערב. ורבים מהם חוסלו. ובאיזשהו שלב, האמת שאני לא זוכר את שמו, אבל היה שם איזה צנחן, שביקשו מתנדב לקחת תקליף, כי כל זה ירו עליהם איזה מקום והם לא ידעו מאיפה. אז ביקשו מישהו שמתנדב, שיקח ג'יפ, הם צנחו עם ג'יפים גם. ייקח ג'יפ. וייסע במהירות לאיזשהו מקום, כל האש, הוא מושך את האש אליו, כי הוא נורא בולט. ג'יפ, פתאום נוזע, אז כל האש עליו, ובינתיים הם יעלו, והוא מת, כן. זה היה ברור שהוא הולך למות. אגב, היו כמה כאלה. למשל, בגבעת התחמושת, גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים, היה איתן נווה, שמוזכר גם בשיר על גבעת התחמושת. מכירים את השיר, נכון? משתיים, משתיים, משלושים, כן? אז יש שם, לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא היסס לרגע. מכירים את הקטע הזה? איתן, זה בחור אמיתי. איתן נווה, שהיה מגיסט. היום בעיקר בצבא עובדים עם נגב. אבל לפני זה, יש גם מגים, אבל היום מגים משמשים רק לרתק. פעם, מג זה נשק ענק, זה תת מקלע אוטומטי, שרק מרסס צרורות, והוא ענק. ויורה בעוצמות מאוד גדולות. אז הוא הרגיש, המפקד הרגיש שהוא לא יכול להתקדם בתעלה, אז הוא שלח את איתן למעלה, תחפה אלינו מלמעלה. אתה בעצם מלמעלה רואה עכשיו. ברגע שאתה למעלה, אתה גם לא מוגן. בתוך התעלה, אז גם מצד אחד אתה לא יכול לראות בירדנים, אבל גם הם פחות יכולים לראות עליך. רק כל פעם שאתה מגיע לאיזה זיג, לאיזה זווית, אז הם יכולים לראות עליך. ושמה, בזיגים האלה, כל פעם שהיה פיצול, שמה הירדנים ערבו להם, וכל פיתול כזה היה הרבה הרוגים. עכשיו, ברגע שאיתן למעלה, אז הוא יורה עליהם ואומר, לפני שאתה מתקרב לזיג. אבל מצד שני, הוא גם הרבה יותר חשוף. וזה גם, זה משימת התאבדות.
נופל?
כן. ככה התקדמנו איזה 30 מטר, עד שהוא נפצע ונפל פנימה. נכון, זה חלק מהשיר. מצאו את הגופה שלו מחוררת מעשרות עשרות כדורים. אז הבינו שבעצם הוא גם, הוא נפצע כבר ברגע הראשון. חטף כדורים והמשיך לרוץ, המשיך לחפות, המשיך להתקדם. עכשיו 30 מטר, זה נשמע לנו קצת אולי. אבל כל המרחק שם זה 100-150 מטר. זה כל התעלה.
איפה זה?
גבעת התחמושת בירושלים. מומלץ מאוד לטייל שם. בהזדמנות.
שם הבסיס.
יום ירושלים, משהו.
לא בסיס. האנדרטה הזאת.
כן, היום שם יש שם מרכז, נכון.
פצעו את זה בשנים האחרונות.
מרכז זיכרון שפצעו שם, נכון. ובכן, איך הגענו לכל זה? שהגבורה של יהודה לא הייתה לכאורה נס. היה לכאורה דברים עם המון חוכמה, עם המון מיומנות, עם מודיעין מעולה, עם מסירות נפש. ואף על פי כן, ברור לנו שזה נס, זה נס נסתר. אבל זה צורת הנס שאותה אנחנו רוצים. שיש, זה מה שאני מזכיר לכם את המשפט של הרב קוק שראינו פעם שעברה. כשיש טבע, אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. כשיש חוכמה ומיומנות והצלחה ומודיעין ומסירות נפש ורוח גבורה, אז שהקדוש ברוך הוא גם מסייע לך, זה מעלה מאוד גדולה, זה מראה על אהבת השם אליהם. אבל כאשר אתה לא עושה כלום, ורק מתפלל לקדוש ברוך הוא תושיע אותי, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מושיע אותנו, אבל זה לא מעלה גדולה. אומר המדרש, בזה נסיים את הנושא הזה של הנס והטבע, אומר המדרש, מדרש מכונן בעניין הזה. מדרש מופיע באיכה רבה, פרק א', פרשה, אות למד. אומר המדרש כך, ארבעה מלכים היו. מה שטבע זה, לא טבע זה. מה הכוונה טבע?
השאיר.
לא השאיר, טבע עם טף.
ביקש.
ביקש, ביקש זה מילה... מילה דינה, כן, דרש זה, כן, תביעה, כמו תובע בבית משפט. כל אחד מהמלאכים תובע. ממי הוא תובע? ממי? תובע מהקדוש ברוך הוא. דורש דרישות מהקדוש ברוך הוא. מה מלך יכול לדרוש מהקדוש ברוך
הוא?
נס, כוח. אומר המדרש כך, ארבעה מלכים היו, כל אחד טבע משהו אחר, מה שטבע זה לא טבע זה. דוד המלך אמר, ארדוף אויביי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. עכשיו, מה זה דרישה? זה לא בדיוק דרישה, זה תפילה. אבל אומר ריבונו של עולם, אני רוצה לרדוף אחרי האויבים, ולהכות בהם, ולא לחזור הביתה עד כלותם, עד שאני מחלה אותם. זה דוד המלך. עמד עשה, עשה היה אחד הצאצאים של דוד המלך, ואמר, אני אין בי כוח להכות. אלא, אני רודף אחריהם, ואתה מכה בהם. כך אמר, עשה לריבונו של עולם. זה הבקשה שלי, או זה התביעה שלי. אני ארדוף, אבל אין בי כוח להכות, אני לא מסוגל. אני ארדוף אחריהם, אתה תכה אותם. ובאמת, זה מדויק, הגמרא מדרש, מדייק את זה מתוך הפסוק שכתוב, וירדפם עשה, זה פסוק בדברי הימים, עשה אחד הצאצאים של דוד המלך, רודף אחרי האויבים שלו, וירדפם עשה, ויפלו לפני השם ולפני מחנהו. אז תשימו לב, לא כתוב, וירדפם עשה ויפלו לפניו, או וירדפם עשה ויעכה בהם. הוא רק רודף, ויפלו לפני השם ולפני מחנהו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא היה שהולך מלאכים שהיו מכים בהם. אז עשה רודף, הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לרדוף. דוד רודף ומכה. אסף אומר, אני רק רודף, אתה תכה בהם. יהושפט אומר, אין לי כוח אפילו לרדוף. מה אני כן יכול לעשות? לא, אני לא מכה ולא רודף. טוב, אז מה אני עושה? לא עושה כלום, נכון? כן, אומר יהושפט, אני אומר שירה. אני אשבח אותך, אני אשיר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. ואתה תכה בהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. בואו נראה את זה רגע, וגם בדברי הימים, סיפור מדהים, סיפור מטורף. תפתחו רגע בדברי הימים, נדמה לי זה דברי הימים ב' פרק כף. אבל בואו נראה את זה לפנים. אכן כן, דברי הימים ב' כף. ויהי אחריכם. כן, זה אנחנו לומדים עכשיו ספר יהושע, וזה לא קשור בעצם לתקופה, אבל זה סיפור מדהים על הנושא שלנו בשיעור הזה, וגם בשיעור הקודם, זה היחס בין הנס לטבע, וזה נושא שאני בכוונה מתעכב עליו, כי הוא קריטי בספר יהושע. זה בדיוק המעבר מתקופת משה הניסית אל תקופת יהושע היותר טבעית. ויהי אחריכם, באו בני מואב ובני עמון, ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך המון רב, מעבר לים, מארם, הנה מחצצון תמר, יהי עין גדי. עין גדי, אתם יודעים איפה זה, לא רחוק מפה, רק יותר מזרחה. אז המון רב באו, ויירא. ויתן יהושפט את פניו לדרוש להשם, ויקרא צום על כל יהודה, ויקרצו יהודה לבקש מהשם, גם מכל ערי יהודה באו לבקש את השם. ויעמוד יהושפט וקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה ויאמר, אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה משל בכל מלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. כלומר, אף אחד לא יכול להתייצב מולך. הלא אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל, ותתנה לזרע אברהם ואבך לעולם. תת את הארץ לעם ישראל. וישבו בה, ויבנו לך במקדש לשמך, למור, אם תבוא לנו רעה, חרב, שפוט, ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע. במילה אחת, מה יהושפט עושה?
מבקש עזרה.
מבקש עזרה. הוא גם אומר, תראה, אנחנו, אתה הבאת אותנו לכאן. אנחנו בנינו מקדש ואמרנו, אם תבוא חלילה איזושהי צרה, כל צרה שלא תבוא, אנחנו נתפלל, כי שמך בבית הזה, אז אנחנו פונים אליך, פה בבית המקדש, נתפלל לפניך. ואתה, פסוק י', הנה בני עמון ומואב והר סעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבוא מארץ מצרים. אנחנו לא כבשנו את ארצותיהם, כי סרו מעליהם ולא ישמידו. והנה הם גומלים עלינו, מה הם גומלים עלינו? רעה תחת טובה. לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני עמון הרב הזה הבא עלינו. אנחנו לא באמת מסוגלים. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. נכון? מכירים את הפסוק הזה? נכון, אומרים אותו בתחנון. אנחנו לא נדע מה נעשה, כי הנה, זה המקור, אבותיי. זה המקור של הפסוק הזה. יהושפט עומד מול מלחמה, המון רב, המון, מואב, הר סעיר. והוא אומר, אין לנו כוח לעמוד מולם, המון הרב הזה. וכל יהודה עומדים לפני השם, גם טפם, משם ובניהם. פסוק י' ד' ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעל בן מתניה הלוי מבני אסף. שיש לנו מזמור לאסף, אז אסף הוא אחד הלוויים שהיה משורר בבית המקדש, ואחד הצאצאים שלו, יחזיאל, שהוא מבני אסף הלוי. הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. מה פירוש הייתה עליו רוח השם?
התנבא.
ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים המלך יהושפט. כה אמר אדוני לכם, אתם אל תיראו ואל תחתו מפני עמון הרב הזה. כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. אתם לא צריכים בכלל להילחם. זה בעצם מה שיהושפט מבקש. אני אין בי כוח. אין בנו כוח לפני עמון הרב הזה. אתה תכה בהם, אתה תרדוף. תכף נראה מה הוא כן עושה. מה? זוכרים מה אמרנו שהוא עושה?
שירה.
אומר שירה. תכף נראה את זה ממש בפסוקים. אומר יחזיאל על הנביא. זה שם יפה לנביא. יחזיאל. כן, הוא חוזה אל. אולי, כן? אז הוא אומר ככה. אל תראו, אל תחתו, לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. זה כמעט כמו בקריאת ים סוף שאומרים, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. פסוק ט"ז, מחר רדו עליהם. אתם כן צריכים לרדת עליהם. הנם עולים במעלה הציץ, ומצאתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואה. לא לכם להילחם בזאת. אתם לא צריכים להילחם. התייצבו. עמדו וראו את ישועת השם עמכם. שזה עוד פעם, מקביל לגמרי, מילה במילה, כמעט ליציאת מצרים, לקריאת ים סוף. התייצבו וראו את ישועת השם. זה מה שמשה אומר לעם ישראל ביציאת מצרים. אומר להם יחזיאל, שהוא גם כן לוי. אמנם לא צאצא של משה רבנו, זה צאצא של אסף, אבל הוא גם משבט לוי, כמו משה רבנו. והוא בעצם אומר להם, תראו דבר דומה. התייצבו, עמדו וראו את ישועת השם עמכם, יהודה וירושלים. אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניכם והשם עמכם. עכשיו, זה דבר מדהים. אני מניח שיצא לכם כמה פעמים בחיים להתפלל. אפילו מעבר לשערית מנחה וערבית. מתפללים על, לא יודע, להצליח בטסט. מתפללים להצליח בבגרות. מתפללים על חולה שיתרפא. כל אחד מאיתנו יוצא לו להתפלל על דברים שממש... אבל האם יצא לכם פעם שאיך שהתפללתם? בא נביא ואומר לכם, התפילה התקבלה, אני מניח שלא יצא לכם. יצא לך? אתה מהנהן כזה.
לרובן כמה פעמים.
רובן זה לא חוכמה, הוא נביא בעצמו, אז הוא מדבר ישירות, הוא לא צריך שיבוא אליו. אז אם כן... ויקוד יהושפט אפיים ארצה וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני להשתחוות לאדוני. שימו לב עכשיו לפסוק י"ט, ויקומו הלווים מבני הקהתים, ומבני הקורחים. מה זה בני הקורחים? בני קורח, נכון? גם זה יש לנו בתהילים. שיר מזמור לבני קורח. עומדים הלווים, בני קהת ובני קורח, להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. עושים מסיבת הודיה. עכשיו זה מעמד הזוי. למה זה כל כך הזוי?
כי עוד לא קרה להם.
לא קרה שום נס. עדיין יש עם רב, ככל אשר על שפת הים, המון רב של אויבים שמחכה להם. המלחמה מחר. אבל הם כבר עושים מסיבת הודיה, סעודת הודיה.
אנו מכריחים את הקדוש ברוך הוא.
לא, הנביא אמר, כן?
כאילו כשהנביא אומר כבר זהו, זה כאילו כבר זה קרה.
בדיוק, מאמינים בנבואה. זה מעלה גדולה, מאמינים בנבואה. הוא גם אומר להם את זה, תכף נראה. פסוק כף, וישכימו בוקר ויצאו למדבר תקוע. ובצאתם עמד יהושפט ויאמר, שמעוני יהודה ויושבי ירושלים. האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. הקדוש ברוך הוא שלח לנו נביא, אמר לנו אתם תנצחו, הכל יהיה בסדר. אפילו לא תצטרכו להילחם. אתם לא תילחמו ותצליחו. לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. נו, נפלא, מצוין, אז בואו נראה איך זה יקרה. אבל אנחנו צריכים להאמין. אם אנחנו נאמין, כמאמר הפסוק, מי שמאמין לא מפחד. אין פסוק כזה, בסדר. הנה, יש פסוק כזה. האמינו בהשם אלוקיכם ותאמנו. ויבעץ אל העם, הוא ככה מתקס עצה, ויעמד משוררים להשם, ומעללים להדרת קודש בצאת לפני החלוץ. בדרך כלל, מי יוצא בראש הצבא? החלוצים. זאת אומרת, סיירת, האנשים המוכשרים ביותר, הלוחמים העזי הנפש ביותר, הם יוצאים ראשונים. ופה מי יוצא לפניהם, לפני החלוץ, מי יוצא?
להקה צבאית.
להקה רוחנית, להקת הרבנות הצבאית, כן? משוררים לוויים, משוררים להשם, ומעללים להדרת קודש. ומה הם שרים? איזה שיר הם שרים? כן, מישהו פה אמר, טעות קטנה. הודו להשם?
כי לא
עולם חסדו. אז אמרת, כי טוב. לא, לא כתוב כי טוב. ואומרים, הודו לאדוני כי לא עולם חסדו. למה לא כתוב כי טוב? הרי יש לנו את הפסוק, הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו, פסוק תהילים. למה לא אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו? כי עוד לא טוב.
אז למה אתה מודה?
כי הוא הובטח לי. כי הנביא אמר, אני מאמין באמונה שלמה שיהיה טוב. חסד כבר יש, הודו להשם כי לעולם חסדו. אבל טוב אני עוד לא רואה, אני יכול להגיד, הכל לטובה. הכל יהיה בסוף לטובה. מאמין שיהיה טוב.
האמונה זה הודעה.
האמונה זה סוג של הודעה. ופה, אז זה בעצם מה שהמדרש אומר. וזה ממש פשט בפסוק. יהושפט אומר, אני אין בי כוח לא לרדוף ולא להקות. אלא אני אומר שירה ואתה מכה בהם. וזה מה שקורה. בואו נראה מה קורה. פסוק כף בית, ובעת החלו ברינה ותהילה, ברגע שהם מתחילים להודות להשם, נתן אדוני מערבים על בני עמון ומואב והר סעיר הבאים ליהודה וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב ולשבי הר סעיר, לאחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי סעיר עזרו ישבריהו למשחית. העמים האלה, היה שם איזה מערב, והמערב הזה התחיל להכות בהם, ואז הם התבלבלו כולם והתחילו ללחם. שודדים כנראה. כנראה סתם שודדים או משהו כזה. לא יהודים. ואז זה התחיל להתגלגל שם לכיוון שכל אחד נלחם בשני, וזהו. הם הורגים אחד את השני. ויהודה בא למצפה למדבר, ויפנו אל עמון, והנם פגרים נופלים ארצה ואין פלטה. ויבוא יהושפט ועמון לבוז את שללם. שלושה ימים פה הם בוזזים את השלל. ויום הרביעי נקלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את השם, וכו' וכו'. אז זה הסיפור של יהושפט, סיפור פחות מוכר. אתם לא הכרתם אותו לפני השיעור הזה, נכון? סיפור מדהים. אבל המדרש, שימו לב, שהמדרש מציג אותו לא כמצב אידיאלי. המדרש אומר, דוד המלך אמר, ארדוף, אוי ואי ואסיגם, ולא שבו את כל אותם. עשה אמר, אני חלש. אין בי כוח להכות. אז אני רק ארדוף. יהושפט אמר, אין בי כוח אפילו לרדוף. אני רק אגיד שירה. והמלך הרביעי הוא חזקיהו המלך. חזקיהו המלך אמר, אני אין בי כוח אפילו לומר שירה. אלא אני שוכב על מיטתי, ואתה מכה בהם. וכך היה. את מי השם יקרא בתקופת חזקיה המלך? יודעים? חזקיהו המלך, היה מלך יהודה, יושב בירושלים, ויש צבא ענק שמגיע, כובש את כל ארץ ישראל, מגלה את כל עשרת השבטים, מגיע עד ירושלים, סנחריב מלך אשור, נכון? וסנחריב צר על ירושלים. עם צבא ענק.
זה עם המלאך שהוא...
נכון. וזה סיפור שמתואר, לא נקרא אותו עכשיו בפנים, אבל זה הסיפור. שבאותו לילה, בלילה, חזקיהו אומר, אני יושב, אני ישן על מיטתי, אני ישן, אין לי כוח לעשות כלום, אני רק ישן, אתה תקה בהם. ובאמת, הקדוש ברוך הוא מכה בהם באותו לילה 185 אלף פגרים מתים. כל צבא סנחריב מת שם על חומות ירושלים. סנחריב עצמו בורח לאשור, ושם הורגים אותו בחרב. אז זה נס מופלא, אבל המדרש לא מתאר את זה בתור, תראה איזה יופי, איזה צדיק חזקיהו, יותר צדיק מדוד המלך. זה לא מה שכתוב, שחזקיהו יותר צדיק. מה כן כתוב? שאין בו כוח. האידיאל זה דוד המלך. אני עושה הכל, כמו יהודה המכבי. יהודה המכבי עושה הכל בעצמו, נלחם, אוסף מודיעין, יוצא באסטרטגיה צבאית מדהימה, מאמן את הלוחמים שלו, מדבר איתם דברי אמונה עזים שיחזקו את נפשם. והקדוש ברוך הוא גם עושה לו ניסים. אז זה אפילו לא ניסים ששינוי סדרי טבע במלחמה. כן, זה לא שהוא ירח חץ לשמיים ושאני עושה סלטות באוויר, בום, פוגע במפקד של היוונים. זה לא היה ככה, יהודה כיוון. הוא הסתכל בכוונת טוב של החץ וקשת וירה ופגע בול. אז זה לא נס, אבל זה כן, צירוף המקרים המדהים הזה שכל פעם, פעם אחר פעם אחר פעם, הרבים נופלים ביד מעטים. זה בוודאי נס. דרך אגב, לא בכל פעם, היו גם קרבות שיהודה הפסיד. אז הוא ברח, נסוג, תרגן מחדש, בא עוד פעם. אבל בסופו של דבר, היוונים עזבו את הארץ. והצירוף מקרים הזה הוא בוודאי נס. עכשיו, הנס פח השמן הוא בדיוק דוגמה לדבר הזה. מה היה קורה אם לא היה נס פח השמן? נגיד...
על הנס ועל הפורקן.
לא היה, אתה אומר, היה נורים על הנס ולא על הניסים. בפורים אנחנו רואים על הניסים, למרות שלא היה שם אוסף ניסים. אם היה, מה היו עושים עם המנורה? אם לא היו מוצאים, היוונים טימאו את כל השמנים. ולא היו מוצאים, לא, הרי בסוף מצאו פח של שמן מונח בחותמו של כהן גדול והדליקו את זה. נס אחד שבכלל מצאו אותו, יש הרי קושייה מפורסמת, הבית יוסף, רבי יוסף קארו, של קושייה מפורסמת על חנוכה, מכנים אותה קושיית הבית יוסף, מרוב שהיא מפורסמת. הקושייה היא כזאת, הרי השמן בצורה טבעית מספיק ליום אחד, נכון? והוא הספיק לשמונה ימים, אז כמה ימים היה הנס?
שבעה
ימים, נכון? אז למה אתה חוגג שמונה?
שמצאו את הפח.
יש על זה הרבה תשובות, אבל זה כדאי להכיר את השאלה. קושיית הבית יוסף. קושייה מפורסמת. תשובה אחת, אז זה שמצאו את הפח.
אולי לא היה מספיק גם ליום אחד.
תשובה שנייה, כתוב שהיה מספיק ליום אחד. כתוב שהיה, כן. אז תשובה אחת על זה שמצאו את הפח. תשובה שנייה, שיום אחד זה על הניצחון. גם על זה מגיע לשמוח יום אחד. תשובה שלישית, שבעצם הנס היה כל הימים. למה? כי... הנר בעצם בכל יום ירד רק קצת. זאת אומרת, ביום הראשון היה נס, כי במקום שהכוס של השמן תיגמר לגמרי, נגמרה רק קצת, שמינית. ביום השני גם נגמרה עוד טיפה, ביום שלישי עוד טיפה, מרביע עוד טיפה. אז כל יום היה נס, כי כל יום, לא שכמות כזאת הספיקה לשמונה ימים, אלא כל פעם כמות קטנה הספיקה ליום אחד. אז לא משנה, יש על זה, היה פעם אדמור אחד מאדמורי החסידות, שבכל יום נתן תירוצים שונים לקושייה הזאת, כמספר הנרות של אותו יום. אז כמה תירוצים סך הכל הוא נתן?
44.
44 זה בגלל שזה מספר הנרות שיש בקופסה. אבל זה לא מספר הנרות שאנחנו מדליקים.
36,
נכון, כי השמש אנחנו לא סופרים אותה. אנחנו מדליקים 44, כי אנחנו מדליקים כל יום גם שמש. אבל בעיקרון, 36 נרות. על כל פנים, אז נגיד לא היו מוצאים בכלל, אפילו פח שמן לא היו מוצאים. מה היו עושים עם המנורה? מה, לא היו מדליקים, אתה אומר. אז לא היו מדליקים. אז היו מדליקים אחרי שבוע. מה יקרה? אתם יודעים ששנתיים המקדש היה שומם. היוונים טימאו אותו בקפה בכסלב. ובדיוק שנתיים אחר כך הם הגיעו בקפה בכסלב למקדש. אז היה שנתיים ושבוע. כבר שנתיים אין קורבנות, אין מנורה, אין כלום. אז יקרה עוד שבוע. ואם היה לוקח עוד שבוע, אז לא היינו חוגגים את חנוכה. היינו חוגגים. אבל לא זו בלבד. רבותיי, אם לא היו מוצאים את הפח שמן הזה, היו מדליקים את המנורה בשמן טמא. טומאה הותרה בציבור. קורבן ציבור, כל דבר שהוא עבודת ציבור בבית המקדש, מותר לעשות אותה בטומאה. זאת אומרת, אם אין לך טומאה, כן, אם אין לך כהן טהור, תעשה בכהן טמא. אם אין לך שמן טהור, תדליק בשמן טמא. ומותר היה להם, אם לא היו רוצים שמן טהור, מותר היה להם להדליק בשמן טמא. ולכן בעצם הנס הזה הוא לא כזה נצרך. אבל למה כל כך מדגישים אותו? כי בעצם זה כאילו שיהודה המכבי חוזר מהמלחמה, והקדוש ברוך הוא נותן לו נשיקה במצח, ואומר לו, אשריך. זה כאילו להגיד שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה, אני פרגן לכם. קבלו צ'ופר, קבלו פריסה, אחרי שאתם חוזרים מהמלחמה, אני אתן לכם ככה איזה מתנה יפה כזאת. להראות את אהבת השם אלינו. ולכן, דווקא זה, אנחנו לא חוגגים את הניצחון, אנחנו לא יוצאים מחוצה עם חרבות, אנחנו יוצאים עם נרות. כי זה עיקר העניין. ולכן בעצם, המסקנה היא שהשאיפה תמיד היא לעבוד בצורה טבעית, בהשתדלות טבעית. ואז אם הקדוש ברוך הוא גם מברך ונותן נס, זה השלמות. אבל נס לבד, בלי שאנחנו מסוגלים לעשות כלום, זה לא האידיאל. האידיאל זה לא שאנחנו נשב ולא נעשה כלום, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו הכל משמיים. אלא האידיאל זה שאנחנו נעבוד, נתאמץ, נתייגע, והקדוש ברוך הוא יברך את מעשה ידינו. וזה מה שיהושע עושה כאן. אני מתלבט קצת איך להמשיך. בעיקרון נגמר לנו גם הזמן. יש לנו עכשיו 5-6 כבר. אז נראה לי נעצור פה. בחודש אלול היה לנו שיעור על רחב והמרגלים. אז כבר קצת די דיברנו על זה. אז נראה לי ששיעור הבא פשוט נעבור לפרק ג'. בסדר? חזקו ואמצו. שפע.